פעם קודמת התחלתי את הסדרה של בחירה, רצון חופשי, בחירה, ואמרתי, הקדמתי שחלקים מהעניין הזה לא יהיו דיון שבמבט ראשון נראה תורני, ואמרתי שאני יוציא אחרי זה מהדורה בכתב רשי ואז הכל יהיה בסדר. והיום אנחנו כאן קצת ניכנס אולי באמת להיבטים הכלליים יותר. אני רק אזכיר, פעם קודמת נתתי בעצם איזשהו מבוא כללי, התחלתי עם הציווי בתורה ובחרת בחיים, ועם התהייה למה הוא לא נמנע במניין המצוות. הבאתי בהקשר הזה תהייה דומה לגבי תשובה, מצוות התשובה, שברמב״ם נראה שאין מצווה לעשות תשובה, אבל יש חובה לעשות תשובה. הסברתי את ההבדל בין המצווה לבין חובה, אבל שאלתי למה, זאת אומרת, חובה יש לעשות, אבל מצווה אין מה לצוות על דבר כזה. הסברתי למה אין מה לצוות על דבר כזה. במסגרת ההסבר שם, אז ניסיתי להדגים את האבסורד, אם זה סיימנו בפעם הקודמת, ניסיתי להדגים את האבסורד שיש בדרישה מאדם לעשות תשובה. כי דרישה מאדם לעשות תשובה זה בעצם דרישה מאדם לשנות את מערכת הערכים שלו. אם עד עכשיו הייתה לו מערכת ערכים מסוימת שהובילה אותו לחטוא, אז הוא אמור לתקן את זה כדי לא להגיע שוב לזה החטא לעולם, או לפחות להיכנס למצב שאם אתה נמצא בו, אז לא תחטא. אמרתי שזה לא חייב גם להתממש בפועל בהמשך הדרך. והשאלה, מה משמעותה של דרישה כזאת? מה זאת אומרת שאומרים לי לשנות את מערכת הערכים שלי? אם אני דוגל במערכת הערכים X, אז אומרים לי, לא, תהפוך אותה ל-Y. זה מה שאני חושב, זה מערכת הערכים שלי. אז אם המסקנה Y נובעת מתוך מערכת הערכים X, אז אני מבין, יש לי מערכת הערכים X, מתוכה אני מסיק איזושהי מסקנה, אז אוקיי, זה מה שאני צריך לעשות. אבל אם זה נובע משם, אז כבר מראש בעצם הכל היה בסדר. אלא מה? מדובר במערכת שלא נובעת מ-X, מערכת אחרת, אלטרנטיבית. ואז אתה נקרא לשנות את הדבר הזה באופן יזור. אמרתי שאחת משתיים, או ש... לא יודע מה, הקדוש ברוך הוא משנה אצלי את העניין, ואז כמובן הוא עשה תשובה, לא אני. זאת אומרת, הוא עשה עליי את התשובה, כאילו הוא הפך אותי בתשובה. שזה לא נראה, שזה הדרישה מבין אדם לעשות תשובה, כן, באופן יזור. אבל מצד שני, כשאני עושה תשובה, מי זה אותו אחד שעושה את התשובה ועל מי היא נעשית? זאת אומרת, אם אני מאמין במערכת הערכים Y, ולכן אני רוצה לשנות את עצמי מ-X ל-Y, אז אני כבר מאמין ב-Y, אני לא צריך לשנות. אז כבר עברתי. ואם אני לא מאמין ב-Y, אז למה שאני אשנה תפיסת עולמי מ-X ל-Y? זאת אומרת, תשכנע אותי באמת ב-Y. מה פתאום שאני אעשה דבר כזה?
יש לא כל כך מבין. למשל, היו אנשים שהיו לפאקס, הולכו להיות חסידים. זה לא לקח זמן...
לא כל אחד מושלם, כן. לא כולם מושלמים, אני אומר.
זה רק תגמרה. יש שהולכו להיות ציונים או משהו.
אוקיי. מה השאלה?
וכך הם עומדו וכן הלאה, ויאמרו תהליך.
לא, זה עוד פעם. אתה אומר, הרי בן אדם משנה את עמדתו ואת הרחב. ברור, בגלל זה אני אומר שיש פה איזשהו סוג של פרדוקס. אז אם הייתי חושב שהמסקנה היא שאדם לא יכול לשנות את עמדתו ואת הרחב, אז אנחנו יכולים לסגור את הבסטה ולכת הביתה. את הבעיה אבל שאנחנו לא מצליחים להביא זה קורה. זה קורה מצד אחד, אבל כשאתה מסתכל על המכניזם, איך העסק הזה עובד, אתה בעצם נתקע. אתה לא יודע איך זה, זה כמו, כן, אתה, אני חושב שהזכרתי פעם את ה... כן, שאתה עושה פרדוקס, אתה מדבר על פרדוקס של אכילס והצב. כן, זאת אומרת שאכילס הרי לא משיג את הצב, אתם מכירים כולם בטח את העניין הזה, הוא נותן פור לצב, כשהוא מגיע לאיפה שהצב היה, הצב כבר התקדם עוד קצת, כשהוא מגיע לפה הצב התקדם עוד קצת, ולכן למרות שאכילס יכול לרוץ פי כמה וכמה יותר מהר מהצב, הוא אף פעם לא ישיג אותו. אז הרבה פעמים אני, כן, אני שומע מה שאומר, טוב, נו, ברור, אבל אנחנו רואים שאכילס משיג את הצב. ברור, בגלל זה פרדוקס. אם המסקנה הייתה שאכילס לא ישיג את הצו, אז מה הבעיה? זה אכילס, לא משיג את הצו, מה קשה? הפרדוקס הוא שברור לנו שזה לא נכון, רק השאלה היא, איך אנחנו יכולים לשים את האצבע על מה בטיעון לא נכון? זאת אומרת, מה הבעיה? הפרדוקס זה סוג של חידה. אנחנו יודעים את התשובה, אנחנו רק אומרים מה הנימוק לתשובה, זאת אומרת, איך זה קורה? אז גם פה, אני מסכים לגמרי שבאדם משנה את תפיסת עולמו ואת השקפתו ואת הרחב. השאלה היא רק איך העסק הזה קורה, מה המכניזם, ולכאורה המכניזם הזה לא, לא ניתן להבין אותו.
למה? הדרישה היא לשקול מחדש את הרחב.
לשקול לאור מה? מה קנה המידה?
שיש
תורה. אבל אם אתה...
תורת הלכים מסוימים.
זה מילים. אני, קנה מידה הקודם שלי גם היה תורה?
לא.
לא. אז עכשיו למה שאני אקבל את התורה בתור קנה מידה?
אם אתה משתכנע...
אם משתכנע, זה משהו אחר. אז זאת אומרת, אתה רוצה להחזיר... אז אמרתי, הקדמתי בפעם הקודמת, אם אתה רוצה להחזיר אותי בתשובה כמו במובן העכשווי, הכוונה להפוך בין אדם חילוני לדתי, בסדר, אז זה צריך לשכנע אותו. אבל אם אתה רוצה שהוא יעשה תשובה, בעל תשובה במובן המקורי, זה לא מה שאנחנו קוראים היום חוזר בתשובה.
לא, אבל יש אנשים שבאמת... הם נאמנים לאחרי התורה, אבל הם חוטאים, לא מצליחים.
בדיוק, ואני מדבר על אלה.
כן, אז אלה, הוא יודע שהוא צריך לעשות משהו מסוים, הוא לא עומד בזה. אז הוא רוצה...
אז זה דיברנו בפעם הקודמת. אז אמרתי שהטיעון הזה זה טיעון של חולשת הרצון, והסברתי למה הטיעון של חולשת הרצון לא פותר את הבעיה. כי בסופו של דבר אתה עושה תמיד את מה שאתה רוצה.
אני מתנצל אם אני חוזר על דבר שאמרת בפעם הקודמת, כי לא הייתי, אבל כמו שבמדינה ישנם חוקים שאפשר לשנות אותם, וישנם חוקי יסוד שאותם אי אפשר לשנות. יכול להיות שיש חוקי יסוד שאותם אני לא משנה בגלל המנגנון שאמרת, ובעזרתם אני כן יכול לשנות ערכים מרמה...
אז זאת אומרת, זה חוסר קונסיסטנטיות.
ואז הערכים שאפשר לשנות אלה ערכים שמשנים...
אבל ערכים זה תמיד משהו שנמצא בבסיס, זה ההגדרה של ערך.
אני יכול יותר ערכים בערכים.
לא, אז הסברתי את זה בפעם הקודמת. חולשת הרצון, בסופו של דבר, אם אותו, מה זה לא? אני אומר, בתיאור שנתתי כאן, לא. השאלה היא, האם כן או לא, זאת שאלה שקשורה לפרדוקס, אבל בתיאור שנתתי כאן, לא. כי אדם בסופו של דבר, כשהוא עשה משהו, הוא תמיד עשה משהו לפי הרחב. תמיד, כל ההיררכיה, עם כל השקלול. כי אם זה לא היה הרחב, למה הוא עשה את זה? אז או שהוא אנוס או שלא, דיברתי על הפעם הקודמת לגבי חולשת הרצון.
שאלה גם אם בן אדם בכלל מודע למה שאתה קורא הרחב. יש
לא תמיד.
יש ערכים שאני מודע, אבל לא לכל המשמעויות שלהם, כי לא ניתחתי.
אבל שם טעות, טעות קוגניטיבית. זה לא נקרא להיות בעל תשובה. בעל תשובה זה לא אחד שמוצא אצל עצמו טעות קוגניטיבית. זה בדיוק מה שאמרתי, זה אולי קשור לבעל תשובה במובן של העכשווי, של היום. מדברים היום על חוזר בתשובה, מישהו שהיה חילוני והפך לדתי. אוקיי? זה נקרא היום חוזר בתשובה בז'רגון המקובל. בעל תשובה בספרות של חז"ל, בספרות התורנית, הוא לא כזה. הוא אחד שהאמין מראש, הוא תמיד, הוא רק חטא. עכשיו הוא צריך לחזור בתשובה, לחזור לערכים המקוריים שלו, לא לאמץ מערכת ערכים חדשה. אוקיי? אז הבעל תשובה במובן של היום, למרות שגם שם אני יכול לשאול אותה שאלה, אבל אתה מדבר על בעל תשובה במובן של היום, שזה אומר לשכנע אותו. זאת אומרת, הוא חשב X, ואני שכנעתי אותו ש-Y נכון. אוקיי, גם שם אני יכול לשאול מה ההנחות שעל פיהן שכנעתי אותו, אבל זה נעזוב. אני מדבר על מישהו שכבר מראש האמין במערכת הזאת. נו, אז מה הבעיה? איפה הפספוס? למה קודם הוא לא עשה את זה, ומה יקרה עכשיו כשהוא כן יעשה את זה?
בעצם הוא
לא
תשובה, אני אומר שבעצם הוא חוזר למשהו שכבר היה בו.
עוד יותר טוב, אז על זה אני מדבר.
לא מצפים מאיתנו שנבין, מצפים שנצייץ. אם אדם רואה, מכיר בזה
שהוא עושה דבר... אבל זו אותה שאלה, למה הוא לא ציית קודם? למה הוא לא ציית קודם?
אני אציין שלא משנה מה הסיבה, אבל רק כשהוא מכיר שהוא לא ציית, אז הוא יכול...
אבל שואל, איך זה יקרה? איך זה יקרה? איך זה יקרה? קודם הוא לא ציית, למה? כי כנראה הציות לא היה הערך הכי גדול שלו. נו, אז עכשיו מה יקרה? הוא פתאום הופך עכשיו להיות מישהו עם סולם ערכים אחר, שהציות הוא כן הערך המרכזי שלו. ושוב פעם אני שואל איך זה קורה. אם הוא עושה את זה, הרי הוא לא מאמין בזה שהציות הוא הערך הכי גדול. אז למה שהוא ישנה את זה? אם הוא כן מאמין בזה, אז הוא כבר השתנה, אז הוא לא צריך לעשות תשובה, כי הוא כבר מאמין בזה. אותה שאלה.
אני מצטט מישהו שאתה מכיר, שוקולד זה טעים או משמין?
אוקיי.
אז יש שני דברים נכונים, והוא לא יכול לתת יותר משקל לצד אחד ולא לצד השני?
לא, דיברתי בפעם הקודמת. דיברתי בפעם הקודמת שברור, כשאני מדבר על זה שבן אדם עושה את מה שהוא רוצה, הוא רוצה אין פירושו מה שהכי מוסרי. רוצה הוא המכלול של הרצונות שלו. זאת אומרת, יש את השיקולים הערכיים, יש את האינטרסים, יש את ההדוניזם, יש את הרצון ליהנות, המון, כל, השיקלול של כל זה ביחד, זה מה שאני קורא המערכת הערכית שלו. נגיד, הבאתי דוגמה מדיאטה, שבאדם אכל משהו משמין למרות שהוא החליט שהוא עושה דיאטה. אז אני טוען שהוא פעל על פי הרחב. רק שהוא תמיד מתחרט אחרי זה, אוי, איזה טעות, פספסתי, נפלתי, אני רציתי לעשות דיאטה ונפלתי. לא, לא, אל תרמה את עצמך, אתה לא רצית לעשות דיאטה. אתה רצית לעשות דיאטה, אבל רצית עוד יותר לאכול את העוגת קצפת. אז רצית, זה מה שאני אומר, עכשיו גם טעים וגם בריא, אז אתה רוצה גם לאכול דברים טעימים וגם להיות בריא. עכשיו השאלה היא מה ההיררכיה. זאת אומרת, אם ההיררכיה היא לתורת התאים, זאת אומרת, התאים עומד אצלך מעל הבריא, אז זה סולם הערכים שלך. עכשיו אומרים לך, תעשה תשובה. מה זאת אומרת תעשה תשובה? תהפוך את סולם הערכים? למה? כי אני חושב שסולם הערכים הנכון הוא זה, אז אני כבר חושב כך, לא צריך לעשות תשובה, אז אני כבר שם. זו אותה שאלה. אוקיי.
המחשבה שלו
מספיק,
הוא חייב
לחשוב
לא לאכול את
השוקלט
בפעם...
בסדר, זו התוצאה.
הוא חושב... שבריא זה יותר טוב.
לא, אז אתה חוזר לחולשת הרצון. אם הוא חשב שבריא יותר טוב, הוא לא היה אוכל. שלא ירמה את עצמו ולא אותי. אלא מה? הוא רצה לאכול דבר טעים, נכון? הוא גם עושה דיאטה, הוא רוצה הכל. No free lunch. מה, פעם באופן מילולי. No free lunch. זאת אומרת, אכלת, השמנת. אין, כן.
הרב אמר, תמומה, מתעסק לזה שהבן אדם צריך לשנות הרבה דברים כדי לשנות את עצמו, צריך לשנות את השם שלו.
לא, זה כדי לעזור לעצמו בתהליך. אני שואל אבל איך בכלל, איך מוגדר התהליך? הרמב"ם מדבר על המישור הפסיכולוגי, אני יודע על המישור הפסיכולוגי, אני לא לשנות פילוסופי. איך הבן אדם מגיע למסקנה שהוא צריך עכשיו לעבור ממערכת ערכים X למערכת ערכים Y? אם הוא כבר אומר שאני רוצה לעבור למערכת ערכים Y, אז הוא כבר שם. הוא כבר מאמין ש-Y היא הנכונה, אז הוא לא צריך לעבור. אז אני שואל איך באופן יזום, בן אדם מקבל החלטה כזאת ועובר.
זה משהו שלא ניתן להבין אותו.
הדבר הזה הוא בעצם, זה הנקודה שבה סיימנו בפעם הקודמת, הדבר הזה הוא בעצם ביטוי לקושי שעומד בבסיס מושג הבחירה בכלל, ודיברתי על זה שתשובה ובחירה זה בעצם בני דודים או אחים, לכן הרמב״ם ממקם את הדיון שלו בענייני הבחירה בהלכות תשובה, כי בעצם התשובה פירושה לחזור להיות בוחר. זה התשובה. היית, התנהלת באופן שלא היית אדם בוחר, ואתה חוזר לפעמים שאתה להסביר את זה יותר, אבל זה מה שאמרתי בפעם, בסוף הפעם הקודמת, בעצם התשובה פירושה לחזור להיות בוחר. אז למעשה הפלונטר הזה או הפרדוקס הזה שתיארתי בעצם נוגע למושג הבחירה בכלל. אני אדגים את זה דרך טיעון אולי חוץ לטובת הדטרמיניזם. יש שפעם מי שאלה את זה בצורה הכי ברורה, תמיד מצדדים אותו בכל אופן, זה פילוסוף בשם פיטר ון אינווגן, הולנדי אני חושב שחי בארצות הברית, והוא אמר את הדבר הבא. הוא אומר, נגיד שהוא רוצה להוכיח שאין בחירה, זאת אומרת, טיעון לטובת הדטרמיניזם. אז הוא אומר, נגיד שבן אדם עשה X. עכשיו יש שתי אפשרויות. או שהייתה איזושהי סיבה שבגללה הוא עשה את X, אבל אז זה לא בחירה חופשית, הייתה סיבה שהכתיבה את X. סיבה זה תנאי מספיק. זאת אומרת, ברגע שהסיבה הייתה, התוצאה היא שבן אדם עושה X. זה נקרא שיש סיבה, אוקיי? אז לכן, אם הייתה סיבה למה שהוא עשה, אז אין בחירה חופשית. כי הוא היה כפוי על ידי הסיבה לעשות את הדבר הזה. אם אין סיבה, אז זה גם לא בחירה חופשית. זה סתם פעולה מקרית. פעולה שרירותית, פעולה אחרת, אתה עושה משהו בלי סיבה. בסדר, זה לא... בחירה, לפחות מה שמציגים כבחירה, זה איזושהי פעולה שהיא לא סתם איזושהי הגרלה, אלא משהו ש... שבן אדם עושה מתוך שיקול דעת. אז הוא אומר, אם יש סיבה, אז דטרמיניזם נכון. אם אין סיבה, אז משהו קורה עם דטרמיניזם. זאת אומרת, הכוונה זה סתם, עניין כאוטי כזה, שרירותי. וזהו, מה יכול להיות? או שיש סיבה או שאין סיבה. זהו. לכן לא יכול להיות שיש לאדם בחירה חופשית. עכשיו, גם פה אני חושב שהטעות היא בדודה של הפרדוקס הקודם. זאת אומרת, בן אדם, אינווגן מניח, שברגע שאתה מוכיח שאין סיבה, סיבה במובן הקופה, סיבה במובן שמכתיב את התוצאה, אז אוטומטית אנחנו מגיעים לאינדטרמיניזם. אבל זה לא נכון. זאת אומרת, ברגע שאתה אומר, זה שאתה אומר שאין סיבה, זה עוד לא אומר שאתה באינדטרמיניזם. יש שני גוונים, יש בחירה ואינדטרמיניזם. אלה שני מנגנונים ששניהם הם מנגנונים שמתנהלים ללא סיבה קופה, ללא סיבה שמכתיבה. ובעצם גם פה הנקודה היא ש... אני חושב שיושבת אותה טעות שהצבעתי עליה בקצרה גם הפעם הקודמת, ואני ארחיב עליה עוד בהמשך. דיברתי על השאלה של המפה, הזכרתי איזה מאמר שקראתי פעם, של איזה פסיכולוג מבר אילן, שהוא חיפש במפה הפסיכואנליטית של האדם מי זה האני, או איפה נמצא האני. ואמרתי שאני חושב שהחיפוש הזה הוא חיפוש מוטעה קטגורית או מושגית, כי האני זה אותו אחד שהמפה מתארת אותו. הוא לא אחד המרכיבים במפה. האני, המפה הזאת היא המפה שלו. אבל אין מה לחפש אותו בתוך המפה. אם אני אקשור את זה לפרדוקס שתיארתי קודם, כשאני בוחר בערכים מסוימים, אני לא עושה את זה לאור ערכים אחרים. זאת אומרת, יש משהו שקודם, אני מאמץ מערכת ערכים, אבל האימוץ של מערכת הערכים בעצמו, שאלתי לפי איזה קנה מידה זה נעשה, זה לא נעשה לפי קנה מידה ערכי כלשהו, כי אם זה היה לפי קנה מידה ערכי כלשהו, אז את קנה המידה כבר אימצתי. וזאת מערכת הערכים שלי. אלא יש שם משהו שקודם לעניין הזה, זה כמו היחס בין האני לבין המבנה הנפשי שלי או הערכים שלי, יש משהו שקודם לעניין הזה, אני עוד אגדיר את זה קצת יותר בהמשך. יש משהו שקודם לעניין הזה, וגם פה אני חושב שזה אותו דבר. המשהו הקודם בעצם יכול, אני יכול לשאול אפילו איך אני מאמץ את מערכת הערכים הבסיסית שלי, עזבו את איך אני משנה מערכת הערכים. איך בכלל אני מאמץ מערכת הערכים? אני נולד איתה. אם אני נולד איתה, זה לא מערכת הערכים שבאמת הכרעתי ואימצתי אותה, אני פשוט כך נולדתי. ואם לא, אם לא, זה לא מולד, אלא אני איכשהו מחליט לגבי זה, לפי מה אני מחליט. יש איזשהו קנה מידה ערכי שלפיו אני קובע האם זאת מערכת הערכים שלי או לא, אתם מבין? כל השאלות האלה הן בסך הכל בנות דוד אחת של השנייה. זה בעצם כולן נסובות סביב העניין הזה שהתיאור, נקרא לזה האקסיומטי, של הפעילות של הבן אדם, יש מערכת ערכים וממנה אני גודר מסקנות וזה מה שאני עושה. הוא מניח משהו שההתחלה מתחילה במערכת הערכים שלי ומשם מעלה אפשר להתחיל לדון, אבל יש כנראה משהו קודם. יש משהו קודם שמחליט לאמץ מערכת ערכים, אולי לשנות מערכת ערכים, וזה קשור לאני שדיברתי עליו קודם, אבל זאת מסגרת הדיון. עכשיו אני רוצה לחזור חזרה ולהתחיל קצת בצורה יותר מסודרת. יש שתי שאלות שהרבה פעמים מערבבים ביניהן, הן משיקות, אבל הן לא אותה שאלה. שאלת המטריאליזם ושאלת הדטרמיניזם. שאלת המטריאליזם עוסקת ב... נקרא לזה באונטולוגיה. זאת אומרת, מה קיים בעולם? האם יש בעולם רק חומר, או שיש בעולם עוד סוג של סובסטנציה, או עוד סוג של ישות, שהיא לא חומרית? נשמות, נפשות, לא יודע מה, עניינים מוכנים. זאת שאלת המטריאליזם. כן? אז במטריאליזם אתה יכול להיות מטריאליסט, אתה יכול להיות דואליסט. דואליסט מאמין שיש שני הדברים, חומר ורוח. מטריאליסט חושב שיש רק חומר. אני חושב שזה מאוד סכמטית, אבל רק כדי להבהיר את העניין. זאת שאלת המטריאליזם. יש שאלה אחרת, והיא שאלת הדטרמיניזם. שאלת הדטרמיניזם פירושו, האם הבן אדם כפוי לעשות את מה שהוא עושה? זאת אומרת, האם מוכתב מראש כל צעד שהבן אדם עושה, או כל החלטה שהבן אדם מקבל, האם זה מוכתב מראש, או שיש לו איזשהו חופש להחליט לאיזה כיוון הוא בוחר ללכת? זאת שאלת הדטרמיניזם. הרבה פעמים קושרים את השאלות, אבל מה המושגית אל שתי שאלות בלתי תלויות? בלתי תלויות לגמרי, לכל הכיוונים. אין קשר בין שתי השאלות ברמה המושגית. בהמשך אני אסביר למה יש קשר, אבל בטח לא זהות. יכול להיות בן אדם שיהיה דטרמיניסט ודואליסט. הוא מאמין בזה שיש חומר ורוח, אבל כל העסק מתנהל בצורה דטרמיניסטית. גם החומר וגם הרוח. זאת אומרת, יש איזושהי מערכת חוקים או מכניזמים כאלה ואחרים, שכל העניין מתנהל בצורה דטרמיניסטית. לכן העובדה שאתה דואליסט לא בהכרח אומרת שאתה לא דטרמיניסט. יכול להיות בן אדם שאומר, ואני אומר, יש דוגמאות בשני הכיוונים, זאת יכול להיות, יש בן אדם כאלה. או גדעות כאלה, או פילוסופים כאלה. יכול להיות בן אדם שאומר, אני מטריאליסט, יש רק חומר בעולם, אבל אני חושב שההתנהלות שלו היא לא דטרמיניסטית. יש כאלה שמביאים את תורת הקוונטים לצורך ההקשר הזה, ותורת הקוונטים היא תורה שעוסקת בחומר בלבד, זה חלק מהפיזיקה, היא עוסקת בחומר. והתורה הזאת היא לא דטרמיניסטית, בפרשנויות המקובלות לפחות, ולכן יכול להיות בן אדם שהוא דטרמיניסט, שהוא מטריאליסט, אבל לא דטרמיניסט. יכול להיות בן אדם שהוא דואליסט, אבל דטרמיניסט. בקיצור, יש אי תלות מוחלטת בין שתי השאלות. למרות שהרבה פעמים מטפלים בהם ביחד. נגיד, הספרון של לייבוביץ', הספרון ידוע שנקרא בעיה פסיכופיזית. הספרון הזה בעצם עוסק, בכלל לא עוסק בבחירה חופשית, הוא עוסק במטריאליזם. למרות שהוא נוגע שם גם בהיבטים של, שעוסקים בהחלטות שלנו. אבל בסופו של דבר הספרון בכלל לא עוסק בדטרמיניזם, הוא עוסק במטריאליזם.
גוף ונפש.
כן, השאלה מה האינטראקציה בין הגוף לבין הנפש? האינטראקציה הזאת יכולה להיות מכניסטית. זה לא קשור, זאת שאלה אחרת. יכולה גם להיות שלא, אבל זה לא... אלה שתי שאלות בלתי תלויות. אני אתן לכם אולי הדגמה לעניין הזה. אתם יודעים שדקארט, פעם הזכרתי את העניין הזה כשדיברנו על רציונליזם ואמפיריציזם. אז אמרתי שם שהמנוע שהניע את דקארט, בעצם ברמה פילוסופית, היה איזשהו ניסיון להגיע לאמיתות על העולם בדרך של חשיבה בלבד, בלי תצפית. אז בדרך הכרחית, אפריורית, כן? בלי לזקק לתצפית. התוצאה של המאמצים האלה שלו, שהוא הגיש להם לפחות שני ספרים, זה מה שנקרא עקרון הקוגיטו. קוגיטו ארגו סום, זה אני חושב משמע אני קיים. איך בנוי הטיעון הזה של קוגיטו ארגו סום? אז הוא אומר, קודם כל נתון שאני חושב. עכשיו, אם אני חושב, הרי יש מישהו שחושב, נכון? אז אם יש מישהו שחושב, זה אומר שאני קיים. זה הניסוח הפשטני. אבל בניסוח הזה, זה, אני יכול גם להגיד, אני הולך משמע אני קיים. נכון? אם אני הולך, יש מישהו שהולך, לכן אני קיים. מה ביג דיל? מה המציאה הגדולה שהוא מצא כשהוא הגיע לעיקרון שלו?
אולי אתה חושב שאתה הולך.
מה?
אתה חושב שאתה חושב. אז בסדר, עדיין, אני חושב שאני
חושב. בדיוק, זה ההבדל. זאת אומרת, הנקודה היא כזאת. תראו, אם הגעתי, הרי כל טיעון בנוי על הנחות, נכון? אז אם אני מניח שאני הולך, ברור שאני יכול להסיק מזה שאני קיים. למה זה לא עוזר? הנחת המבוקר. הרי שאני חושב שאני הולך, ברור שבסאבטקסט אני גם מניח שאני קיים. נכון? בסדר, אז אתה זוכחתי על בסיס ההנחה הזאת את המסקנה שאני קיים. אז לכן זה לא חוכמה, אני יושב משמע אני קיים, אני הולך משמע אני קיים, אני אוכל משמע אני קיים, כל אלה טיעונים נכונים, אך לא עוזרים לנו כלום כמו אם הכדור פורח. אבל הטיעון של אני חושב משמע אני קיים הוא הרבה יותר חזק. כי שם ההנחה בעצמה היא הכרחית. החידוש של דקארט הוא לא בנביאה של המסקנה מההנחה. הטיעון של דקארט, החידוש של דקארט הוא בזה שהוא מצא הנחה שהיא הכרחית, אני חושב. מכאן ועלה ברור שאם אני חושב אז גם אני קיים, כמו שאם אני הולך אז אני קיים. אבל זה שאני הולך, מי אמר? אולי אני טועה, אולי אני סתם חי באשליה שאני הולך, נכון? לגבי חושב, אי אפשר להגיד את זה. כי אם אני חושב שאני חושב, אז אני שוב חושב, נכון? זאת אומרת, בסופו של דבר, אני חושב אי אפשר לברוח. זאת אומרת, החידוש של דקארט לא היה בגזירה של אני קיים מתוך אני חושב. החידוש של דקארט היה בזה שאני חושב, את ההנחה שממנה אני גוזר את המסקנה, היא הנחה הכרחית. החידוש שלו זה אני חושב, לא אני קיים. אני קיים זה כבר תוצאה. ולכן בעצם, הטענה שלו זה שאני לא יכול לכפור בטענה שאני חושב. אני לא יכול לכפור בטענה שאני חושב, כמובן, יש פה גם כן כמובן. הטיעון לא נכון, בקיצור, אבל זה מה שהוא אומר. וממילא, אז אפשר גם לגזור את המסקנה שאני קיים. זאת אומרת, הוא מצא איזושהי הנחה שלא צריכה, לא צריך להעמיד אותה על הנחות אחרות, היא עומדת מתוך עצמה. בניתוח מושגי היא חייבת להיות נכונה. אחרי שהוא מצא את זה, הוא כבר יכול לגזור מזה שהוא קיים ומה שהוא עושה. כשמסתכלים על הטיעון הזה של הקוגיטו, צריך לשים לב טוב, דקארט לא הוכיח שיש לי גוף. דקארט לא הוכיח שאני קיים במובן הביולוגי, כן, הפיזיולוגי או הגופני. כי המחשבה שלי זה פעולה מנטלית. זאת אומרת, ההיגיון של הקוגיטו בעצם הוכיח את קיומו של יש חושב, לא את קיומו של יש חומרי, יש מסיבי. נכון? בעצם הנקודת המוצא של דקארט הייתה להוכיח את קיומו של המנטלי, לא את קיומו של החומרי. וגם אם הטיעון שלו אולי לא טיעון הכרחי, אבל הוא טיעון נכון. זאת אומרת, עוד פעם, הוא לא טיעון תקף, אבל הוא טיעון נכון. אז זה שני דברים שונים. אני חושב שלכל אחד מאיתנו ברור שהוא קיים. אבל אנחנו הרבה פעמים חושבים שהחומר זה הדבר הפשוט. עכשיו בואו נתווכח על הרוח. כן? כמו הוויכוח בין מטריאליזם ודואליזם. נכון? כמעט, חוץ מכמה הוזי הזיות, כמעט אף אחד לא באמת טוען למוניזם רוחני. שקיים רק רוח. יש כאלה שאומרים שקיים חומר, יש כאלה שאומרים שיש גם חומר וגם רוח. אלה שאומרים שקיימת רק רוח, כן, קוראים להם אידיאליסטים או נומינליסטים, וכל מיני כאלה שאומרים שאין עולם, או בסדר, זה תפיסות שלא ממש.
מה ההבדל בין חומר ורוח בדיוק? מה הכל, נניח כל החיבורים החשמליים במוח?
חומר, זה הכל חומר. ודאי. כל מה שקשור לפיזיקה זה חומר. הפיזיקה מטפלת בחומר.
זה לא משהו שאפשר לגעת
בו. לך תיגע באור. אור הוא חומרי, אור הוא חלק מהפיזיקה. אפשר אפילו לתרגם את האנרגיה שלו לתנועות חומר, של עצמים חומריים. זאת אומרת, זה עוד פעם, באמת אולי הייתי צריך להגיד מילה על העניין הזה, שאני מדבר על רוח, זה כל מה שלא קשור לפיזיקה. יכול להיות דברים מופשטים להפליא כמו אור, מבחינתי זה חומר. זה חומר כי חוקי הפיזיקה מטפלים בזה, זה לא משנה, זה מתקשר לאלקטרונים ויש אינטראקציות ואנחנו יודעים לתאר אותם, זה פיזיקה. אנחנו מדברים על, על, על רוח, אנחנו מתכוונים למשהו שהוא לא פיזיקה, לא למשהו שהוא לא חומר במובן שהוא חסר מסה. בסדר? יש דברים שהם שייכים לפיזיקה אבל הם חסרי מסה, פוטונים. אבל זה חומר מבחינתי.
זה משהו שעדיין אנחנו לא יודעים לתאר אותו.
עדיין? או שבכלל לא יודע, זה כבר שאלה על העתיד, אבל כרגע אין לנו, אנחנו לא יודעים מה לעשות איתו מבחינה מדעית. אוקיי?
כשאתה אומר שדטרמיניזם זה שאין בחירה חופשית?
כן.
אין בחירה חופשית. זאת אומרת, כי דיברנו פעם שגם
מישהו
שחושב שיש לו בחירה חופשית, כל הזמן יש
גורמים ש... זה אני אגיע עוד רגע, אנחנו נסדר את העניין.
אבל בשביל השיחה הזאת, אין בחירה חופשית.
כן. אז הנקודה היא שמקובל איכשהו בעולם, תמיד בוויכוח נגיד על מטריאליזם, אז תמיד אתם רואים שאנשי המדע טוענים בדרך כלל ככה לטובת מטריאליזם, וכל מיני פילוסופים, סופרים ומשוררים מנסים לשכנע אותם שיש גם רוח. כאילו שהחומר זה הדבר הפשוט. עכשיו בוא נראה אם יש גם רוח או לא. יש כאלה שאפילו מביאים את התאר של אוקם. למה להניח שיש שתי ישויות או שני סוגי ישויות, אם אפשר להניח רק אחד ולהסביר איתו את הכל. אוקיי? בסדר, אפשר להניח רק אחד, אבל לא נניח רק רוח. למה רק חומר? לא, יש איזושהי הנחה שהחומר זה הדבר הפשוט. השאלה אם יש גם רוח, שאלה טובה, אפשר להתווכח עליה. אבל איך שדקארט מציב את הדברים, זה עובד הפוך. זאת אומרת, מה שברור שקיים זה הרוח. עכשיו צריך לראות האם קיים גם חומר. הנטייה הפשוטה, האינטואיטיבית, היא שיש חומר, שכשאני צובט משהו הזה שם, כן? יש פחות אחרי שעשיתי דיאטה, אבל עדיין יש שם משהו. זה לא אשליה. אז בסדר, זאת אינטואיציה שאומרת, יש גם חומר, אבל הדבר הבסיסי שאותו אני לא צריך, נדמה לי, לנמק, זה קיומה של רוח. יותר מזה, כאשר אני מסקנה שיש חומר, המסקנה הזאת אני משיג במחשבה שלי. המחשבה היא תהליך רוחני, מנטלי, רוחני. אז בעצם נדמה לי שגם המסקנה שיש חומר תלויה בזה שהרוח מסיקה אותה, או מבינה אותה. עכשיו, כמובן, אני עוד אגיע לזה, השאלה היא מה זה בדיוק רוח, והחלפתי פה מנטלי עם רוחני, וזה לא תמיד אותו דבר, לפחות לא בכל ה... לא לפי כל התפיסות, אבל זאת ההקדמה בגדול. עכשיו אני רוצה להגיד מה בעצם על מה נסוב הדיון. כמו שאמרתי, הדיון שלנו הוא על דטרמיניזם, לא על מטריאליזם. אבל למה יש בכל זאת השקה בין שני הדברים האלה? ההשקה קיימת בגלל ש... לפחות על פי מה שאנחנו מבינים היום, חוקי הפיזיקה הם דטרמיניסטיים. אז אולי בקוונטים יש אלמנטים לא דטרמיניסטיים, כמו שאני אסביר בהמשך, זה לא נוגע לחופש הרצון לדעתי, אבל בפיזיקה של חיי היומיום, של גופים גדולים, כשנוירון זה גוף גדול, לעניין זה, נדמה לי, לפי התפיסות המקובלות, אין אפקטים קוונטיים. זאת אומרת, הפיזיקה היא דטרמיניסטית. ולכן, אם אני מקבל את התפיסה הפיזיקליסטית, מה שקראו פעם מטריאליזם, אני קורא לזה פיזיקליזם, כי אני כולל גם את השדות ואת הדברים המופשטים, לא חשוב לי, כל הפיזיקה, אז זה אומר בעצם שאם אני פיזיקליסט, אז אני גם דטרמיניסט. אם אני חושב שיש בעולם רק פיזיקה, אז המסקנה היא דטרמיניזם, אבל שוב, זו לא מסקנה מושגית. מושגית, שתי השאלות בלתי תלויות. זה מסקנה בגלל שאנחנו יודעים ממחקר, אנחנו יודעים שהפיזיקה, עד כמה שאנחנו מכירים אותה, היא דטרמיניסטית. ולכן בעצם קושרים בין שתי השאלות האלה לפחות לכיוון אחד. שאם אתה פיזיקליסט, אז אתה צריך להיות דטרמיניסט. זה לא אומר שאם אתה דואליסט, אתה לא תהיה דטרמיניסט. זה דיון אחר. יש הרבה אנשים שאומרים שיש חומר ויש רוח, אבל עדיין כל העסק הזה מתנהל בצורה דטרמיניסטית. למשל, יש כאלה שטוענים שהרוח היא פונקציה של החומר. אז החומר בעצם בתהליכים הדטרמיניסטיים שלו מכתיב גם מה שיתרחש רוח. אוקיי? אז הם יכולים להיות דואליסטים בצורה כזו או אחרת, ועדיין להאמין בדטרמיניזם. אז גם אם יש תלות, קודם כל ברמה המושגית אין תלות לשני הצדדים. שתי שאלות בלתי תלויות. אבל ברמה העובדתית יש תלות בין השאלות. אם אתה פיזיקליסט, בדרך כלל אתה תהיה דטרמיניסט, אבל לא לכיוון השני. אז גם ברמה המושגית, התלות היא רק לכיוון אחד. עכשיו, מתברר שבשנים האחרונות, כשמחקר המוח מאוד מתפתח בקצב מועט, וזה באמת תחום יחסית חדש, לפחות במובנו העכשווי, נוצר איזשהו קונצנזוס בין חוקרי מוח מאוד רחב, לא מלא, מאוד רחב. אגב, מתרשם שאיכשהו בשנים האחרונות פתאום טיפה כן וקצת מתערער, אבל כשכתבתי את הספר על העניין הזה, אז התחושה הייתה ממש של מצור. זאת אומרת, כמעט כל חוקרי המוח שהכרתי אחזו בתפיסה מטריאליסטית ודטרמיניסטית. אחת הסיבות שכתבתי את הספר זה שבאמת הרבה סטודנטים שדיברתי איתם בכל מיני מקומות שלומדים מדעי המוח, אומרים, שמע, מציגים לנו תמונה דטרמיניסטית כאילו זו עובדה מדעית. אז זה לא, אנחנו פה אחרי השאלות הפילוסופיות. וזה בעצם מה שהתחדש בשנים האחרונות אולי, או בעשרות שנים האחרונות, שהשאלות של מטריאליזם ודטרמיניזם, שתי השאלות האלה, שהיו משויכות באופן מסורתי לפילוסופיה, עברו לכאורה לתחומו של המדע. עכשיו זה כבר לא פילוסופיה, עכשיו אפשר לבדוק את זה במעבדה ולהגיע למסקנות, זה לא... התחושה היא של הפילוסופיה, אתה יכול להגיד כך, אתה יכול להגיד כך, יש דעות כאלה ודעות אחרות, לא תצליח באמת להכריע שאלה בעולם הפילוסופי. אני גם לזה לא מסכים דרך אגב, וזאת התחושה. אבל עכשיו, בשנים האחרונות, זה עובר לתחומו של המדע. אנחנו יכולים לעשות מדידות ולראות שהעולם הוא מטריאליסטי או שהעולם הוא דטרמיניסטי, וכשזה ממצא מדעי, אז זה כבר... אז הבעיה נסגרה.
זה דוגמה מה?
מה?
זה דוגמה.
מה, איך בודקים את זה?
לא, לא, זה דוגמה,
אמרתי, שאלות המטריאליזם והדטרמיניזם. אמרתי, שאלות המטריאליזם והדטרמיניזם.
אם נחוק
סיפטוצים, נגיבה כך... כן, לא, זה אלה הדברים הפשוטים, זה חלש. יש ניסויי ליבט, אני אדבר עליהם. יש כל מיני ניסויים שמנסים להראות באופן מדעי שאין בחירה חופשית לבן אדם. זה כבר התחיל בסוף שנות ה-70 של המאה הקודמת. בנג'מין ליבט היה איזה ברירולוג אמריקאי שהוא בעצמו היה ליברטריאן, זאת אומרת הוא האמין בבחירה חופשית. הוא עשה ניסויים והוא קיבל מכה לפרצוף. זאת אומרת הוא התברר לו שהאדם הוא דטרמיניסטי ואז הוא קצת אפשר להציע תירוצים. זה...
תשובה.
בדיוק. הוא פחות היה איש ישר.
נכפל אבל לעשות
שוקר. בכל אופן, אז המוטיבציה בעצם לעריכת הדיון, למרות שהדיון הזה הוא כבר בין אלפי שנים, וכבר כתבו עליו פילוסופים ביוון, אבל בעת העכשווי, בשנים בהווה, זה הופך משאלה פילוסופית לשאלה, לכאורה, לשאלה מדעית, ואז יש ממצאים חדשים וצריך לבדוק האם עדיין אפשר להיות באופן עקבי דואליסט וליברטריאן. ליברטריאן זה ההפך מדטרמיניזם, זאת אומרת, לא ליברטריאן לי זה משהו, אבל ליברטריאן במובן המטאפיזי, הכוונה שיש לי בחירה חופשית, שיש ליברטי, יש חופש. אז השאלה אם אפשר לעשות את זה בהקשר המדעי, ועכשיו רק כתבתי איזשהו מאמר לספר שיוצא בפקולטה למשפטים בבר אילן על מדעי המוח והמשפט. וגם בעולם המשפטי בארצות הברית עוד הרבה יותר מאשר פה זה רק ממש ניצנים ראשונים, אבל מתחילים להיכנס כל מיני שיקולים של מדעי המוח כדי לקבוע אחריות של אדם למעשיו. לא הערכה של פסיכולוג או של פסיכיאטר, אלא איש מדעי המוח. אתה עושה לו סריקה במוח ואתה אומר, האיש הזה לא אחראי למעשיו, כן אחראי למעשיו. את פשטנים מה שאני אומר, אבל באופן עקרוני הדברים הולכים לשם, והשאלה האם באמת אפשר לקבל טיעון כזה.
למה לחכות שהוא יחתה? בוא
נעשה שכמה. זה המסקנה המתבקשת, אם הכי נעמי, אני מדבר על זה שם. אז הטענה היא ש... אני אומר, נוצר איזשהו קונצנזוס, ואני מראה, שבסוף המאמר אני מראה איזשהו מאמר של חמישה... חוקרי מוח מאוד ידועים בארצות הברית שכתבו מאמר שמיועד למשפטנים ולשופטים להסביר להם איך לגשת לנושא הזה. לכאורה אמור להיות איזשהו מבוא אובייקטיבי, כאילו לא להיכנס לעמדות כאלה ואחרות, ובמבוא האובייקטיבי הזה, למרות שהם אומרים שאנחנו לא יודעים וזה עסק נורא מורכב ותיזהרו ממדעי המוח, ככה הם כותבים שם, כל הטיעונים שלהם הם טיעונים דטרמיניסטיים. תיזהרו ממדעי המוח כי אנחנו עוד לא יודעים הכל, לא תיזהרו ממדעי המוח כי הם לא מתארים הכל. יש שני דברים שונים. בסדר, ואז ככל שאנחנו מתקדמים, מתקדמים. עכשיו תחשבו על שופט שמגיע לפניו, לא יודע מה, איש חוקר מוח ידוע, כן, עם כל הרזומה המכובד של חוקר מוח, והוא אומר לשופט, תשמע, הממצאים שלנו הם כאלה וכאלה, זה הכל, עכשיו תחליט מה שאתה מחליט. לשופט אין דרך לבקר את מה שהוא שומע. השופט לא ייכנס עכשיו כמה שנים ללמוד את הנושא הזה ולראות מה זה אומר, ועד כמה זה השקפת עולם של הבן אדם, או שזה עובדות, מה שהוא אומר. וכיוון שהדברים מוצגים ברמה המדעית ולא ברמה הפילוסופית, יש לנו אימפקט מאוד בעייתי בעיניי, גם בעולם המשפטי וגם בעולם ההוגותי כמובן, בכל מיני הקשרים שיכולים גם לגעת בחיים. זה כבר מפסיק להיות שאלה שמעניינת רק כאלה שחובבים פילוסופיה. אלא זה מתחיל לגעת בחיים עצמם, ואיכשהו זה עובר בלי במחתרת, כאילו אף אחד לא מתייחס לעניין הזה. זה נכנס לאט לאט, הכל מתבשל ככה בתוך המכוני מחקר המוח, אף אחד לא מבין כי זה תחום מדעי כזה, ואנשים שלא מהתחום איזשהו מרגישים, בסדר, בוא נשאל את המומחים מה הם אומרים. הבעיה שהמומחים, בעיניי לפחות, מוטים. מוטים לטובת תפיסת עולם מטריאליסטית ודטרמיניסטית, והם לא מצליחים להבחין בין עובדות לבין הנחות בתפיסת עולם שלהם. בגלל שהם הרבה פעמים לא מיומנים בפילוסופיה, כי הם אנשי מדע. והפילוסופים לא מיומנים במדע. אז הם לא יודעים לבקר את העניין הזה. אז יש פה איזשהו משהו שנופל בין הכיסאות. אלה שמיומנים בפילוסופיה לא יכולים לבקר את המדע, אלה שמיומנים במדע לא תמיד מיומנים בפילוסופיה, ואיכשהו נוצר פה בעצם דחיקה של הפילוסופים הצידה. המשפטנים בינתיים עוד קצת מתעקשים, אבל רובם מתעקשים רק בגלל חוסר ידע. זאת אומרת, הם עצמם אומרים, וגם חוקרי מוח אומרים, חוסר ידע מהותי, לא שהם לא מבינים במדעי המוח, אלא מדעי המוח עוד לא גילו הכל. אז אין לנו עוד את הידע המספיק כדי לקבל הכרעות, אבל המודל שעומד מול העיניים זה שאוקיי, נחכה עוד כמה שנים והשופט יוכל להיות מחשב. תן לו את צריקת המוח, הוא יגיד לך אם הבן אדם עשה, לא עשה, צריך להרוג אותו כשהוא קטן, כמו שאמרת, זאת אומרת, עוד לפני שהוא עשה אפילו, כי במקום אחר יעשה את זה, זה הכל דטרמיניסטי, אז למה לחכות שהוא יעשה? כן, השאלה איך אנחנו נקבל את ההחלטה הזאת אם להרוג אותו או לא, זה דטרמיניסטי. אבל בסופו של דבר, תפיסת עולם, אם לא בטקסט, אז בסאב-טקסט, היא תפיסת עולם מטריאליסטית ודטרמיניסטית. כן, אז זאת המוטיבציה בעצם לעשות את הדיון הזה. ועוד הערה במסגרת ההקדמה, הרבה פעמים יש קורלציה בין תפיסת עולם דתית וחילונית, או מאמינה ולא מאמינה, לבין השאלות האלה של מטריאליזם ודטרמיניזם מול דואליזם וליברטריאניזם. ושוב, זה לא קשר שחייב להיות, אבל הוא נוצר. זאת אומרת, בכל האתרים האתאיסטיים שאני מכיר, יש אישו מרכזי שמדבר על מטריאליזם ודטרמיניזם. מרכזי, לא צדדי. זאת אומרת, זה חלק מהאג'נדה. וזה נתפס כאיזושהי נקודה שסביבה מתנהל האימות הדתי-חילוני. כאילו, הדתיים הם חשוכים ופרימיטיביים וישנים תקועים בעבר, הם חושבים שיש נשמה ולא רק גוף, ושיש לאדם בחירה והוא לא איזה מכונה דטרמיניסטית או משהו כזה, אבל אנחנו הנאורים, אנחנו מבינים, אנחנו יודעים כבר מה המדע נראה.
דטרמיניזם
כבר שלא. כן, אנחנו נותנים לדטרמיניזם, אנחנו מודעים לדטרמיניזם שקופט אותנו, ולכן בעצם צריך להביא אליהם את האור, מה שנקרא. וברגע שהשאלה הופכת להיות איזשהו ויכוח בין דתיים לחילוניים, אז כל אחד מתבצעתו ואי אפשר לנהל דיון. ולמען האמת, זה מה שכתבתי בהקדמה לספר, בעיניי זה מאוד מפתיע ומוזר שהאנשים שאמורים לקדם את האידאה של הומניזם, כן, להבדיל, כאילו הם מדברים בשם ההומניזם, האדם כנזר הבריאה, כפסגת הבריאה, לא בריאה, אלא פסגת המציאות. כנגד התפיסה של ההתבטלות מול הקדוש ברוך הוא, מול אלוקים וכולי, בעצם איכשהו בדלת האחורית חוזרים חזרה להציג את הבן אדם כמו חרגול. חרגול קצת יותר מתוחכם, שום דבר חוץ מזה. כמו שכן, אני לא אמרתי זה סתם, יש יובל נוח הררי בספר שלו, כותב שם שלבני אדם יש זכויות כמו שלחרגולים יש זכויות. מה זה זכויות? אנחנו מכונה מטריאליסטית, מכנית. או מה זה נקרא זכויות, המושג הזה בכלל לא מוגדר בעולם שלו. והוא איש אגב שנלחם למען מוסר, והוא טבעוני והכל, איש חי בשני עולמות, חי בסרט. בכל אופן, התפיסה הזאת, אבל יש לה, אתה מחבר את זה לוויכוח הדתי-חילוני, אנשים לא שמים לב שהם שופכים את התינות עם המים, זאת אומרת, הם יורים לעצמם ברגל. בסופו של דבר אתה מדבר בשם הצלם האדם, או ההומניזם, כאילו לראות את האדם כאיזשהו ערך לעצמו, מצטטים תמיד את קאנט וכולי, כשבדלת האחורית בסופו של דבר אתה בעצם אומר שאין שום דבר, האדם הוא תולעת, תולעת משוכללת. שולחן, אוקיי. כן, אם אתה רדוקציוניסט מפיזיקה לביולוגיה, אז אפילו שולחן. לא, לא, לא חייב להיות רדוקציוניסט. בכל אופן... נכון. ולכן אני חושב שהדיון הזה הוא גם אתגר להגות החילונית דווקא. יש, אני אביא לכם אנקדוטה, היה זה פרופסור באוניברסיטת תל אביב בשם יוסף נוימן. הוא נפטר לפני משהו כמו שנתיים, אני חושב. והוא היה פעיל אתאיסטי ככה מאוד מיליטנטי, כותב על הדברים האלה, מאוד, מאוד פעיל בעניין הזה. אחרי שכתבתי את הספר על האבולוציה, הוא צלצל אליי. עוד לא כתבתי את הספר על הבחירה. הוא יצא אליי, הוא דיברנו קצת, הוא קרא בספר ודיברנו קצת. אגב, היה באמת איש ישר ומאוד מאוד חכם, מאוד הגיוני, ואפשר היה לדבר איתו. זה די נדיר בכנסייה האתאיסטית. נדיר בשתי הכנסיות, אבל בשתיהן. בכל אופן, אז הוא אומר לי, תשמע, ככה דיברנו קצת, הגענו לדבר על נושא הבחירה החופשית, למרות שזה לא, הספר לא עסק בזה. הוא אומר, תשמע, יש לי כל החבר'ה שלי, האתאיסטים וזה, אני לא מצליח לפצח את התופעה הזאת. זאת אומרת, הם טוענים שאין דבר כזה תופעות מנטליות. זה הכל כימיה. כימיה, חשמל, לא יודע, מלגונים במוח, פיזיולוגיה. עכשיו אני אנסה להסביר להם שאתה לא יכול להגיד דבר כזה, אתה יכול להגיד שהתופעות המנטליות הן תוצאה של תהליכים כימיים או פיזיולוגיים, אבל אתה לא יכול להכחיש את עצם קיומם. אתה מכחיש את זה שהאדם מרגיש, חושב, רוצה, פוחד, עצוב, מתגאה, לא יודע מה. אתה לא יכול להכחיש את העובדה שיש בנו תהליכים מנטליים. אתה יכול להגיד התהליכים המנטליים האלה הם פונקציה של החומר, אין איזה מימד רוחני שבתוכו זה מתנהל, אלא זה הכל פונקציה של החומר, ועוד נדבר על זה. זה בסדר, זה עניין עקבי, ואפשר לדון עליו, אם זה כן נכון או לא. אתה לא יכול להגיד, זה לא קיים, זאת אומרת, זה הכל כימיה וזה לא קיים. אז הוא אומר לי, תשמע, הוא אומר לי ביושר כזה, הוא היה מטריאליסט, מטריאליסט ודטרמיניסט וגם אתאיסט והכל האיזם. אבל הוא היה איש ישר, הוא אומר, אני לא מצליח להבין, אנשים אינטליגנטים, זאת אומרת, אני לא מצליח לחדור את חוסר המוכנות להודות בעניין הזה. אז אמרתי לו שישים לב שהוא חי בכנסייה. גם אני שמתי לב שאני חי בכנסייה כבר הרבה זמן. אז, אבל שישים לב שגם הוא. זאת אומרת, יש... קשה מאוד לחדור דרך הדוגמות המחייבות, זאת אומרת, יש איזה שהן דוגמות, ועכשיו לא יעזרו טיעונים, זאת אומרת, אתה לא יכול לדור את זה, ולכן...
מה? איך
הוא הסביר את זה? לא, לעצמו הוא יכול להסביר, הוא דווקא תפס בעמדה עקבית. הוא אמר, אני מטריאליסט, אני לא מכחיש את קיומם של תהליכים מנטליים, אני רק טוען שהתהליכים המנטליים לא מצביעים על קיומה של עוד סובסטנציה, של רוח, אלא זה יוצא איכשהו מתוך החומר. אפשר להתווכח, להסכים, לא להסכים, זאת תפיסה עקבית, זאת אומרת, אין בעיה, אבל הוא אומר, האחרים, בגלל שבאמת קשה הרי להסביר את זה, וגם הוא היה מודע לזה, אבל זה המטה היחידי, אם אתה רוצה להיות מטריאליסט. מי שאז, מה הם אומרים? ברגע שקשה להסביר, אז הם מכחישים את קיומו של הדבר. אי אפשר להסביר אותו, לכן הוא לא חייב. אני
לא מבין,
האתאיסטים והדטרמיניסטים, מה הוא, שאין כך? זאת אומרת, לא חד, אבל יש לא מעט כאלה. כן, זה הכל, כשאתה דוחף את המטריאל, זה אשליה. אשליה של מי? גם אשליה זה דבר מנטלי. זה אני חושב משמע אני קיים, אתה לא יכול לברוח מהדבר הזה. עכשיו, אתה לא מאמין, אנשים אינטליגנטים, אנשים תואר שלישי במדעי הטבע, כל מיני פילוסופים, מה שאתה רוצה, מדברים שטויות, אתה לא יכול לחדור את זה. אתה לא יכול לחדור את זה. עכשיו, זה באמת, זה שטות על פניו, זה לא שתפסתי אותם באיזה טיעון מתוחכם שהם לא חשבו עליו. סתם, דבר לגמרי בסיסי. ברור שהמוטיבציה, וכאן אני נכנס לפסיכולוגיזם קצת, אבל המוטיבציה היא, כיוון שאתה מבין שאם יש תהליכים מנטליים, די קשה לטעון שהם נולדים מתוך המכלול החומרי שלנו. ואני אדבר על זה בהמשך, למרות שזאת בעצם המקובלת היום, אבל די קשה לטעון את זה. אז המוטיב היחידי הוא להגיד, אוקיי, אז אין דבר כזה. כי הרי אנחנו מטריאליסטים, ושום דבר אחר לא יוצא מהמטריה, מהחומר שלנו. אז כנראה שאין שום דבר אחר. וככה מכחישים, מה שהיה להוכיח.
זה לא קצת סמנטיקה במובן הזה שכשאני רואה סוודר ירוק, אני יודע שזו תופעה פיזיקלית של בליעת אורכי גל וכו'. ואני חווה את זה כשפיעה, כסוודר ירוק.
אתה מבין שכשאתה אומר שאני חווה, אתה כבר מדבר על דבר מטל.
אבל זה. זאת אומרת, זה התופעה הפיזיקלית שאני חווה. זה לא שני דברים
שאחד
גורם לשני.
לא, זה שני דברים שאחד גורם לשני. שני דברים שאחד גורם לשני. דיברנו על זה, בעולם עצמו אין בכלל צבע ירוק, קודם כל. בעולם עצמו יש אורך גל באורך מסוים. זאת אומרת, שדה אלקטרומגנטי עם אורך גל מסוים. נכון? שהוא פוגע לי ברשתית העין, מתורגם משהו בכל המערכת הקוגניטיבית, הפרצפטיבית שלי. אז בסופו של דבר, אני חווה תופעה של אור ירוק. האור ירוק הזה הוא לא הדבר, הוא תוצאה של הדבר. הדבר פוגע לי בעין ויוצר אצלי חוויה של אור ירוק. אתה לא יכול לזהות את האור הירוק אצלי בראש עם הגל האלקטרומגנטי. הגל האלקטרומגנטי קיים בעולם. האור הירוק קיים רק אצלי בהכרה. מה?
זה הפגיעה שלו בקולטן.
לא, זה גם לא הפגיעה שלו בקולטן, זה תוצאה של הפגיעה שלו בקולטן. לא, זה חשוב, זה בדיוק הנקודה. כי הפגיעה בקולטן גם היא תהליך פיזיקלי, הוא קורה בעולם. האור הירוק לא קיים בעולם. האור הירוק זה הכרה שלי. ההכרה הזאת נוצרת מהתהליך הפיזיקלי של פגיעה בקולטן. לכן אני אומר, לזהות את שני הדברים האלה זה טעות מושגית. אתה יכול להגיד שלא צריך להניח עוד משהו חוץ מהפיזיקה כדי להסביר שיש אור ירוק. בסדר, זו טענה שצריך להתמודד איתה, זו טענה עקבית, אפשר לדון בה. אבל אתה לא יכול להגיד שאין דבר כזה אור ירוק, יש רק גלים אלקטרומגנטיים, זה בעצם מה שהם אומרים. יש אור ירוק, אני יודע, ראיתי. יש מור, מישהו, הוא דיבר פעם, פילוסוף בריטי בתחילת המאה ה-20 נדמה לי, הוא רצה להביא טענות כנגד האידיאליסטים, אלה שאומרים שאין עולם חיצוני. אתם רואים? הנה, יש לי יד. אתם מדברים שטויות, יש דברים שאנחנו כולנו מבינים, אבל זה לא... אז אני ראיתי אור ירוק, אתה רוצה להגיד לי שאין אור ירוק? יש, כולנו רואים, גם אתה ראית. אני כן את העבר הצבעים, אז ראית אותו בתור אור ברוד, אבל לא יודע מה. בכל אופן, הקונצנזוס הזה שנוצר, יחד עם ההשלכות הדוגמטיות שלו, כן, זו תפיסת עולם כזאת, מכניסה את תפיסות העולם, לפעמים אפילו הדתיות או המטאפיזיות, לתוך החיים שלנו. בסופו של דבר, התפיסות העולם האלה עוברות למטריאליזם דטרמיניזם, בשלב הבא הן עוברות לתוך עולם המשפט, ואז הן יעברו כמובן לתוך עולם הערכים, ובעצם החיים שלנו באופן עקרוני, זה באמת ימשיך באופן כזה, יתנהלו לגמרי אחר בלי שאף אחד שם לב. אז זה פשוט נכנס לשם, ואף אחד לא אומר שנייה אחת חבריי הפיזיקאים, תגידו לי מה העובדות ומה הפרשנות שלכם. כי אני רוצה לבדוק. טוב, אני לא מתווכח, בוא נראה שעשיתם את זה כמו שצריך, אז זה בסדר גמור. עם פרשנות אפשר להתווכח, עם פרשנות אין לכם סמכות על בנושא הפרשנות. ואיכשהו, בגלל שהפרשנות גם היא צריכה איזושהי הבנה במטריה המדעית, אז זה קורה מעט. זה קורה מעט, ואנשים שהם משפטנים בוודאי, אבל אפילו פילוסופים שעוסקים בזה, לא תמיד באמת מבינים את הפריימוורק המדעי. ולכן קשה להם להתווכח עם הפיזיקאים. הם יכולים להציע הצעות כאלה והצעות אחרות שהן בדרך כלל מאוד עזויות, כי הבעיה היא בפרשנות של הפיזיקאים. לא צריך להציע הצעות אחרות, ואני גם על זה אדבר בהמשך.
מה זה תרופות פסיכולוגיות?
מה?
התרופות הפסיכיאטריות.
כן. בסדר, גם זאת נגיע. נגיע. זה הבעיה הפסיכופיזית. אז זה לא שייך למטריאליזם. זה לא שייך לדטרמיניזם, זה שייך למטריאליזם. בסדר? אני אדבר על זה. תראו. יש, בעצם, אני אתחיל עכשיו קודם כל קצת לברר את המושג בחירה חופשית. זה, עד כאן נתתי את המוטיבציה למה צריך לעסוק בזה, מה המשמעויות של זה גם במובן האקטואלי, ואיך מתנהל הוויכוח. עכשיו בואו נתחיל. מה זה בחירה חופשית? בחירה חופשית, התפיסה של רצון חופשי, זה תפיסה שבניגוד לחוקי הפיזיקה הרגילים, שמחייבים כל עצם חומרי, בסך הכל האדם הוא גם עצם חומרי, יש באדם איזשהו אלמנט שלא כפוף לדטרמיניזם הפיזיקלי הזה. אדם, קודם כל אני צריך להניח שיש בפני האדם כמה אפשרויות, כי בלי שיש לי כמה אפשרויות אז אין בחירה חופשית. אני צריך להניח שיש לי את האפשרות, יש בכוחי ללכת בכל אחת מהאפשרויות, כי אם אין לי את האפשרות ללכת, גם אם יש כמה אפשרויות, אבל אני מוכתב ללכת באחת מהן, אז לא, כן, נגיד, יש, לא יודע מה, יש קורס בהיסטוריה וקורס בפיזיקה. עכשיו, אני יכול להחליט האם ללכת להיסטוריה או לפיזיקה, וזה מבחינתי החלטה של רצון חופשי. בשביל להגדיר שאת החלטה של רצון חופשי, קודם כל אני צריך להניח שיש שני קורסים, שניתנים שני קורסים, שיש שתי דרכים. הדבר שאני צריך להניח זה שאם אני אחליט, אני יכול ללכת לפה ואני יכול ללכת לפה. ושני הדברים האלה הם בידיי. ודבר שלישי שאני צריך להניח שזה כמעט בעצם התרגום של השני, זה שאם אני מחליט, אז אני גם יכול לבצע את זה. זאת אומרת, שאין לזה שהם כוחות חיצוניים שיאלצו אותי לעשות את א' או את ב'. אין שזה בעצם אפשרויות פתוחות, והכוחות שלי הם בני גוש. זה רק העיר יותר את שתי ההנחות הראשונות. עכשיו, זאת המשמעות של בחירה חופשית. האידאה הזאת של בחירה חופשית מותקפת משני כיוונים שהם כיוונים הפוכים. כיוון אחד זה הקומפטיביליזם. קומפטיביל, כן, זה תואם, הכוונה, אנחנו מניחים בדרך כלל שדטרמיניזם אומר שאין רצון חופשי. אם אתה חושב שיש רצון חופשי, אז אתה לא דטרמיניסט. הקומפטיביליסטים אומרים שזה לא נכון. אתה יכול להיות דטרמיניסט ולהאמין ברצון חופשי. מה זאת אומרת? באמת, על צה המזלג אני אומר את זה, הטענה היא שכל עוד אני עושה את מה שאני החלטתי לעשות, אין משהו חיצוני שמפריע לי בזה, אז אני חופשי. אני עושה את מה שאני רוצה. זה שאפשר מראש לנבא את מה אני ארצה ואת מה אני אעשה, אז מה? זה עדיין מה שאני רוצה, אף אחד לא מפריע לי, אני חופשי. אף אחד לא מפריע לי לבצע את מה שהחלטתי. אז במובן הזה, למרות שהעולם יכול להיות דטרמיניסטי, זה לא שולל את האפשרות להגיד שאני חופשי. אני מקבל החלטות בעצמי ושום דבר לא מפריע.
מה החלטת? מה המשמעות של המילה מחליט?
הם טוענים שמחליט פירושו התהליך החשמלי הזה של החלטה במוח.
אפשר לקרוא לזה קוקוריקו.
אוקיי, נדבר עוד רגע. אז זאת מתקפה אחת. אגב, התפיסה הזאת היום לדעתי אולי נפוצה ביותר בין פילוסופים. שיש הפילוסופים שעוסקים בתחום הזה, המון קומפטיביליסטים, זו האופנה החדשה, כבר לא כל כך חדשה, אבל די חדשה. והטענה היא שאין סתירה, לכן זה קומפטיביל, אין סתירה בין דטרמיניזם ובין רצון חופשי. עכשיו יש הספר הכי טוב שאני מכיר על העניין הזה של אליעזר מלכיאל, לא זוכר כבר איך הוא נקרא, אבל חפשו על נושא בחירה חופשית, סיבה והכרח, משהו אני כבר לא זוכר בדיוק, שהוא ספר מצוין, באמת ספר מצוין, כתבתי על הסקירה מתפעלת. אני לא מסכים עם מילה, מה שכתוב שם, לא באמת, אבל לא תתפסו אותו בשום טעות במהלך, הטעות היא במסגרת המחשבתית, בעיניי. אבל המהלך הוא מהלך באמת מדויק ומפורט, כל דבר שחשבתי שתפסתי אותו, עמוד אחרי זה הוא עונה על זה. זאת אומרת, זה בעיניי ספר מופתי. והוא מגן על התזה הזאת, הקומפטיביליזם מביא גם קצת מקורות, אבל זה בעיקר דיון לגופו של עניין, והוא מציג שם באמת את התפיסה המקובלת היום בתור קומפטיביליזם. זאת התפיסה שאומרת שאם אין גורם חיצוני שמפריע לי, אז נקרא שאני חופשי. לא משנה שמה שאני עושה מוכתב מראש, אני חופשי, אוקיי? יש תפיסה הפוכה.
אז מה זה מוכתב מראש?
הטבע שלי גורם לי לרצות, להחליט ולעשות דברים מסוימים, אז הוא מוכתב מראש. אבל הוא גורם לי, זה לא, הטבע שלי זה אני. אתם רואים שזה חוזר עוד פעם לשאלה מי זה אני. אוקיי? זה בדיוק, אבל אמרתי שהיא תחזור אלינו כל הזמן. הדוגמה ההפוכה, אני אביא לכם איזשהו קטע מצ'חנובר. בטכניון הוא חתן פרס נובל לכימיה. לא יאומן כמה אנשים חכמים מדברים שטויות בתחום הזה. אומר, כמדען אני נוטה להאמין שהכל כימיה, וכשעבור מן העולם לא יהיה פה יותר, ובית הקברות יהיה מאכל לתולעים, וכל מה שאני נושא איתי ייעלם. יישארו כמובן הדברים שכתבתי והקלטתי, הסרטים שנותרו, הרעיונות שלימדתי, אבל אני עצמי לא יהיה כאן יותר אפילו לפרשם. תיעלם רוחי, תימוגי, יצירתי, ייעלמו אהבותיי, רגשותיי והאינטליגנציה שלי, כל מה שמרכיב את האדם לא יהיה עוד. זו אולי העדות שהכל כימיה. זה הנחת המבוקש כמובן. הנחת המבוקש, ברגע שהוא אומר שלא נשאר כלום, אז הכל כימיה. אוקיי. ברגע שהתאים המולקולות הופכים מאכל לתולעים, נותר העבר בלבד, שהוא מטאפורי. יכולת היצירה קופאת ברגע המוות. המשימה להמשיך לפתח רעיונות על בסיס אלו הקיימים, הופקדה מאותו רגע בידי אלו החיים, כלומר בידי הריאקציות הכימיות המתרחשות בהן. כן, הוא מטיל משימות על ריאקציות כימיות עתידיות. אחרי זה הוא אומר, אחד הוויכוחים המושכים בפילוסופיה ובמדע, זה השואל, עוסק בשאלת הדטרמיניזם, כלומר באיזו מידה כל הדברים נקבעים מראש. ההנחה היא שאם העולם דטרמיניסטי אין רצון חופשי, וברגע שנזהה את העקרונות נוכל לדעת מראש כל פעולה עתידית. למשל, כשנבין את פעולת הגנים, נבין וננבא את כל תכונותינו ומעשינו. אז זו השאלה. אז שכנו ורונה, הוויכוח על דטרמיניזם הוא עתיק יומין, ועסקו בו טובי הפילוסופים וההוגים מקהלת שאמר מה שהיה הוא שיהיה, ומה שנעשה הוא שיעשה, דרך הפילוסופיה היוונית האריסטוטלית ועד ימינו. עקרון הוודאות בתורת הקוונטים היה אמור להעביר את הדטרמיניזם מן העולם, לפחות במובנו הפיזי, אך לא כך קרה. מי אני לכן שאביע דעתי בעניין? אציין רק כי אחת, וזו הנקודה החשובה, כי אחת התופעות המרתקות שהתגלתה בעשורים האחרונים היא הפלסטיות של המוח. השינויים שמתחוללים בו תוך כדי פעילותו, זאת אומרת, אנחנו לא נולדים כמו שאנחנו מתים, המוח שלנו משתנה והוא מושפע מהסביבה. הייתה תפיסה כזאת שאומרת שהמוח זה איזשהו תהליך פנימי, הוא לא מושפע מבחוץ. איך שנולדנו, פלוס תהליכי גידול פנימיים, אבל המוח הוא נתון, שגדלנו איתו. בשנים האחרונות מגלים יותר ויותר תופעות של השפעות חיצוניות שמשנות את המוח, קוראים לזה הפלסטיות של המוח. ויכולתו להשתנות בהתאם למה שאנו עוברים וחווים. זוהי בשורה גדולה למתנגדי הדטרמיניזם. לסביבה שבה אנו גדלים, יש השפעה גדולה על עיצובנו כאנשים. עכשיו, בהמשך, אני יכול להמשיך לקרוא עוד, אבל מה הוא אומר פה בעצם? אם אנחנו נתונים להשפעה חיצונית, אז אין דטרמיניזם. אתם מבינים שזה טיעון הפוך מהקומפטיביליזם. הקומפטיביליזם אומר, אם יש השפעה חיצונית, אז זה דטרמיניזם. אבל אם זה רק פנימי, הדבר הפנימי שלי שמכתיב את ההתנהגות שלי, אז זה חופש. מה הוא אומר הפוך? אם המוח הוא לא פלסטי, אנחנו מתנהלים רק לפי התכונות הפנימיות שלנו, אז זה דטרמיניזם. אבל אם החוץ יכול להשפיע לנו על המוח ולשנות אותו, אז זה חופש. זה פשוט שטויות כמובן. פה זה אפילו לא, התפיסה הראשונה היא טריקית. אז אפשר להתחיל לשאול למה בעצם זה לא. למרות שגם שם זה לא, אבל מה זאת אומרת? אם הסביבה החיצונית משפיעה לי על המוח, באופן שהוא לגמרי דטרמיניסטי, גם זה תהליך פיזיקלי או ביולוגי, אפשר לתאר אותו, מה לא דטרמיניסטי פה? עכשיו זה אומר שהיחידה שפועלת בצורה דטרמיניסטית זה לא האדם המבודד, אלא העולם כולו, שהאדם הוא חלק ממנו, זה הכל. הוא לא מבין את המושג דטרמיניזם. עכשיו, אני חושב שמה שגורם לעניין הזה, זה שבהקשר המדעי שלו, כשאתה מדבר על חקר המוח, אז הביטוי דטרמיניזם, במובן המדעי, משמש במשמעות הזאת. דטרמיניזם פירושו שמה שנולדתי מכתיב את מה שיקרה. בהקשר המדעי, לא קשור לפילוסופיה. ואז הוא אומר, הפלסטיות של המוח מראה לך שזה לא נכון, הדטרמיניזם, במשמעות הזאת, הוא לא נכון. הוא לוקח את המינוח המדעי הזה לשדה הפילוסופי. הוא אומר, אז זה בשורה גדולה למתנגדי הדטרמיניזם, הפלסטיות של המוח. הוא פשוט לא מבין על מה הוא מדבר. הוא חתן פרס נובל, אני מניח שהוא לא איש טיפש. אני מדגים לכם פה לא רק את הטענות שאתם שומעים משני הצדדים, אלא עד כמה הם אבסורדיות, ועד כמה הדיון הזה הוא באמת דיון לפעמים נראה הזוי. אנשים חכמים ללא ספק, זה לא אנשים טיפשים. אנשים חכמים מעלים טיעונים, הזכרתי פעם את מה שדוקינס אמר, שבכל חברה יכול להיות אנשים טובים שעושים מעשים טובים, ואנשים רעים שעושים מעשים רעים. ורק בחברה הדתית יכולים להיות אנשים טובים שעושים מעשים רעים. כי הם חושבים שזה המצווה הדתית מחייבת אותם. ככה הוא טוען. אני לא מסכים איתו, אבל ככה הוא טוען. אני אומר, בהקשר הזה, בכל חברה יכולים להיות אנשים חכמים שאומרים דברים חכמים, ואנשים טיפשים שאומרים דברים טיפשים. אבל רק אצל האתאיסטים יכולים להיות אנשים חכמים שאומרים דברים טיפשיים. זה... הדוגמה האתאיסטית גורמת לאנשים לחשוב, או המטריאליסטית, גורמת לאנשים להעלות טיעונים מוזרים. אוקיי, אז זה בעצם גמרתי פחות או יותר את המבוא. טוב.